פומבית ישראל היא אויבת, אך מאחורי הקלעים קורה המון. כתבתו של עופר אדרת, הקריין גבי ינון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. פומבית ישראל היא אויבת, אך מאחורי הקלעים קורה המון. עופר אדרת. 100 שנים לפני פסגת הנגב שהתקיימה השבוע בשדה בוקר בהשתתפות שרי החוץ של ישראל, האמירויות, בחריין, מרוקו ומצרים, נפגשו נציגים ציונים עם עמיתיהם הערבים לשיחות שלום חשאיות. השנה הייתה 1922. המארחת הייתה קהיר. מצידו האחד של שולחן המסע ומתן ישבו נציגי התנועה הלאומית הערבית מסוריה, לבנון ומצרים. מולם ישבו אנשי המחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית. אז, כמו השבוע, בלט בהיעדרו נציג פלסטיני. לאחר 2 סבבי שיחות, נוסח מסמך שמדבר על הצורך למצוא קרקע משותפת להסכם לטובת שני העמים, הערבים והיהודים, השייכים לגזע אחד ומדברים בלשון אחת, ואשר הינם גם שניהם נושאי אותה התרבות, דהיינו תרבות המזרח. המסמך גם הציע עקרונות מנחים לדיון בסוגיות עיקריות שעמדו על הפרק, העלייה והיחס להצהרת בלפור שפורסמה 5 שנים לפני כן. שוויון גמור ומוחלט של כל התושבים ללא הבדל גזע ודת נכתב בו כבסיס להמשך הדיון. עוד הוסכם כי על הצדדים חובה לשמור על הסודיות של כל פרטי המסע ומתן והשיחות בין שני הצדדים. הסודיות אמנם נשמרה, אך הסכם שלום לא נולד אז. האם הייתה כאן הזדמנות שהוחמצה? האם ניתן היה לחסוך את אלפי ההרוגים משני הצדדים ב100 השנים האחרונות? פרופסור אלי פודה, חוקר החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, לא משוכנע בכך. הרבה פעמים אנשים אומרים שהייתה החמצה, אבל זו היסטוריה אלטרנטיבית, כזו שלא התרחשה. הוא אומר, בראיון להארץ לרגל צאת ספרו החדש, מפילגש לידועה בציבור, בהוצאת עם עובד, שבוחן את היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ומיעוטים במזרח התיכון. עברתי על 28 מקרים בסכסוך הישראלי-ערבי בחיפוש אחר החמצות. בחלק מהמקרים היו החמצות מסמרות שיער, אבל בהרבה מקרים אחרים, מה שנתפס כהחמצה לא היה יכול להיות אחרת, בגלל הנסיבות, כך הוא אומר. את המגעים החשאיים עם מצרים שהתקיימו ערב מלחמת ששת הימים הוא מתאר כהחמצה ישראלית. לדבריו, יכול להיות שאפשר היה למנוע או לעכב את המלחמה שפרצה ביוני 1967. ובמה דברים אמורים? ב-1965 בפריס נוצר קשר בין איש מוסד לבין גנרל בחיל האוויר המצרי שהיה מקורב לנשיא המצרי גמאל עבד אל-נאסר. בפגישתם דובר על מתווה להפגת המתיחות ולמניעת פעולות העוינות בין שני הצדדים. ב-1966 עלו השיחות דרג והגנרל המצרי מחמוד חליל הופגש עם ראש המוסד דאז מאיר עמית. בדוח שהכין האחרון לראש הממשלה לוי אשכול הוא כתב כך: יצאתי מן הפגישה בהרגשה כי אכן נפתח סדק צר של הידברות ועלינו להיאחז בו ולא להרפות ממנו. בן שיחי הוא אחד מאנשי הצמרת של השלטון הנוכחי במצרים, ונדמה לי כי זו הפעם הראשונה שנתגלגל לידינו מגע ישיר כזה. אם התרשמותי נכונה, קיים אצל נאסר רצון לגשש לאיזשהו מגע או קשר. את המכתב סיכם עמית במשפט הדרמטי הבא: אנו עומדים לעשות כאן היסטוריה. בהנהגה הישראלית הגיבו בספקנות ובהססנות ודחו את הצעת המצרים לקיום פגישה בקהיר. עמית הביע ביומנו את תסכולו. יש בי מועקה מסוימת שאינה מרפה ממני. בסך הכל יש כאן מקרה ברור מאוד. זה 15 או 17 שנים אנו צועקים רוצים הידברות, וכאשר באה ההזמנה לקהיר, מתחילים להסס, לקעקע ולבדוק בציציות. בסופו של דבר המצרים נעלבו מהעמדה הישראלית והקשר נותק. עמית טען כי מי שהיה אחראי לכך היו מלחמות היהודים. הניסיון של עמית ליצור קשר עם חליל במאי 1967 כדי למנוע את ההידרדרות שהובילה למלחמת ששת הימים נותר ללא מענה. פודה בן ה-62 תושב הרצליה כיהן בעבר כראש החוג ללימודי האסלאם במזרח התיכון באוניברסיטה העברית, וכנשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם. הוא פרסם וערך 13 ספרים ומעל 70 מאמרים אקדמיים בתחומים האלה. לצד זאת פרסם גם מאמרים בהארץ. מחקרו ההיסטורי הנוכחי מבקש לתעד את כל מה שידוע וניתן לספר על מערכות היחסים החשאיות שניהלה ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון. פרודה שוטח שורה ארוכה של קשרים חשאיים עם אויבותיה של ישראל לאורך השנים. מסחר בנשק עם איראן של חומני. הצעה ישראלית לחמש את איראן בטיל שיכול לשאת ראש נפץ גרעיני, שנתיים לפני המהפכה האסלאמית. קשר עם סעודיה כולל מידע שנמסר מהמוסד על כוונה להתנקש במלך, ואפילו ניסיון סעודי לגשש עם בגין נכון לדון בהסכם שלום. קשרים עמוקים עם ירדן הרבה לפני הסכם השלום עם הממלכה, וקשרים עם תימן, מרוקו, אומן ומדינות נוספות שלא קשרו עם ישראל קשרים דיפלומטיים. איך כותבים מחקר היסטורי שעוסק ביחסים חשאיים בין מדינות? כידוע, המוסד, אמן והשבק לא מעמידים את המסמכים שלהם לרשות המחקר. גם על מסמכי הקבינט ומשרד החוץ, שחקן נוסף בסיפור הזה, מוטל חיסיון לשנים רבות. התוצאה היא כתיבת היסטוריה חלקית שאינה רואה את התמונה במלואה, מודה פודה. כדי להתגבר על פערי המידע, הוא פנה לדרך עוקפת שכללה עיון במסמכים ארכיוניים שנחשפו בדרכים שונות ומשונות, דוגמת ויקיליקס. המסמכים האלה לדבריו שופכים אור על פעילות חשאית שנעשתה ב-20 השנים האחרונות, תקופה נעדרת מכל המסמכים הרשמיים שנחשפים לאחר 30 שנה, ולעיתים קרובות אף יותר. לצד זאת, ביצע מחקר ארכיוני מקיף בארכיוני המדינה, הציוני, בן גוריון, צהל ומוזיאון המלחמה האימפריאלי, בארכיון הלאומי הבריטי ובארכיונים אישיים של כמה מגיבורי הפרשות שנזכרות בספר. הוא לא הסתפק בכך, וגם סקר וסרק מאות ספרים ומאמרים בעברית, ערבית, אנגלית וצרפתית, וכן ראיין כמאה אישים בהם יוצאי מוסד, שבק, משרד החוץ ועוד, שהשתתפו בעצמם בפעילות חשאית בדרגים שונים. הרשימה כוללת את אפרים הלוי, תמיר פרדו, שבתאי שביט, ראובן מרחב, עוזי ארד וגם ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. המסקנה מקריאת הספר מפתיעה. בזמן שסיפרו לנו שממש עד לאחרונה היינו מבודדים ומוקפים אויבים, אתה מביא תיעוד שמשנה לגמרי את התמונה. רשת שלמה של קשרים חשאיים של המוסד, משרד החוץ, אמן, שליחים מטעם ולפעמים גם המנהיגים עצמם, שמתקיימים מתחת לפני השטח במשך עשרות שנים, גם בזמן מלחמות וגם עם מי שמצהיר בפומבי על שנאתו כלפינו. פומבית לא קורה כלום. ישראל היא אויבת מוחרמת שלא מכירים בה. אבל מאחורי הקלעים קורה המון, ויש שיתופי פעולה שהם פוטנציאל גדול למחקר. ישראל לא הייתה מבודדת כל כך במזרח התיכון כפי שהציגו אותה מקבלי ההחלטות, וכפי שמקובל להציג בהיסטוריוגרפיה הציונית. אף על פי שמדינות ערביות ומוסלמיות החרימו את ישראל פוליטית וכלכלית מאז הקמתה, היא הצליחה לבנות מערכת קשרים חשאית מסועפת שהקיפה 13 מדינות מוסלמיות וערביות במזרח התיכון, וכן שלושה מיעוטים מוסלמיים ונוצריים. אז למה המנהיגים שלנו דיברו תמיד על הרגשת הבידוד של ישראל? ישראל ניצבה בפני איום מצידן של מרבית מדינות ערב בראשות מצרים, אבל ריבוי שיתופי הפעולה של ישראל במרחב היה צריך להקהות את עוצמת הרגשת הבידוד, לפחות בקרב המחליטים. פוליטיקאים ניצלו בציניות את החשש הזה כדי לרכוש תמיכה ולגיטימציה בקרב הציבור, אבל אין לפסול גם את ההערכה שמקבלי ההחלטות התקשו לשנות תפיסות פסיכולוגיות שקנו להן אחיזה בהשקפת עולמם. הפסגה שכונסה השבוע בנגב על רקע החשש מהגרעין האיראני מעידה יותר מכל עד כמה הפכפכה היא המציאות באזור. איראן הייתה המדינה המוסלמית השנייה אחרי טורקיה שהכירה בישראל דה פקטו. זה קרה בראשית 1950 ועלה לישראל ולקהילות היהודיות כסף. ראש ממשלת איראן וכמה שרים בממשלתו הסכימו להכרה עבור שוחד, אומר פודה. ברקע לכך, שילוב של אינטרסים בין שתי המדינות שראו בנאסר ובלאומיות הערבית איום משותף על יציבות האזור. ב-1977 הסתמנה קפיצת מדרגה בקשרים הביטחוניים, כפי שמתאר פודה. רעיונות חדשים ונועזים עלו לדיון, ובהם פיתוח מפעלים ואמצעי לחימה באיראן באמצעות ידע ישראלי. ויצמן, שר הביטחון בממשלת בגין של אחרי המהפך, הפליג ברעיונות עתידיים כגון פיתוח משותף של מטוס קרב חדיש, אומר פודה, ואפילו טילי קרקע-קרקע שיכולים לשאת ראש חץ קונבנציונלי או גרעיני. במציאות של היום קשה להבין כיצד ייתכן שמישהו בישראל העלה בדעתו לאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. אולם פודה מצא במסמכי ויקיליקס עדויות מרתקות. בין היתר הוא למד כי ויצמן עדכן את שגריר ארצות הברית שישראל ואיראן נושאות ונותנות על רכש מערכות נשק קונבנציונלי ועל פרויקט נוסף. טיל לטווח של 30-70 קילומטרים עם ראש קרב של עד 350 קילוגרם, שהיה עדיין בניסוי בצהל. וכן טיל קרקע-קרקע לטווח של 300-500 קילומטרים בשם יריחו, עם ראש קרב של 750-800 קילוגרם, שמסוגל גם לשאת ראש חץ גרעיני. דובר גם על הקמת תשתית לייצור טילי יריחו באיראן. ויצמן גם העלה רעיון משוגע כדבריו לפיתוח מטוס קרב אמריקני-ישראלי-איראני. מי שהגביל מאוד את מימוש העסקאות היו האמריקנים, שהתירו לישראל להסתפק רק בעסקאות קטנות יותר. ויצמן ניסה לשכנע כי מכירת נשק ישראלי לאיראן היא אינטרס אמריקני, והודע כי האינטרס הישראלי הוא להרחיב את הקשרים גם מחוץ ליחסים דיפלומטיים או מסחריים, אומר פודה. אבל האמריקנים התנגדו לכך מסיבות שונות. בין היתר, כדי לא לפגוע בתעשיית הנשק שלהם. בסופו של דבר, הקשרים הצבאיים בין ישראל לאיראן הוערכו ב-1.2 מיליארד דולר ובוצעו דרך חברות קש שהוקמו בשוויץ ובעליהן נרשמו באיי הבתולה. מעשית, ישראל קיבלה מקדמה גדולה, אולם בפועל לא הספיקה להתקדם התקדמות ניכרת במימוש העסקאות לפני המהפכה, אומר פודה. היה מזל גדול שלא הגענו לשלב מעשי, אמר ראובן מרחב, ראש שלוחת המוסד באיראן, בריאיון לפודה. המציאות עולה על כל דמיון נוכח תיאור המגעים החשאיים שקיימה ישראל, גם עם המשטר החדש באיראן, אחרי המהפכה של 1979. ההיגיון שהוביל את שיתוף הפעולה בתקופת השאה פעל גם אתה. האויב של האויב שלי הוא ידידי, מסביר פודה. כך, בימי מלחמת עיראק-איראן בשנות ה-80, היה לרגע סדאם חוסיין אויב גדול משותף לשתי המדינות. איראן נזקקה לחלקי חילוף לציוד הצבאי. הציוד של הצבא שירש המשטר החדש התבסס על תוצרת מערבית, והוא נאלץ לגלות פרגמטיזם, אומר פודה. לדבריו, ישראל וארצות הברית קיוו כי העסקאות ישפרו את הקשרים עם יסודות מתונים במשטר האסלאמי, בתקווה שהם יתפסו את השלטון בעתיד. מה כללו העסקאות האלה? בתחילת שנות ה-80 ישראל מכרה למשטר האסלאמי טולרי 106 מילימטרים, מקלעים, צמיגים למטוסי פנטום, תחמושת ועוד, באמצעות סוחרי נשק איראנים ואחרים. כמה מהמשלוחים הוצאו ישירות לטהרן, אולם בדרך כלל הוסבה המשלוח באמצעות חברות שליחויות באירופה. סולטם, התעשייה האווירית והצבאית, עשו עסקות בעשרות מיליוני דולרים. העסקות האלה היו הבסיס לקשר בין איראן, ישראל וארצות הברית ב-1984, שכונה איראן גייט. לפי התוכנית, ארצות הברית הייתה אמורה לספק נשק למשטר האייתולות באיראן בעסקה סיבובית דרך ישראל. בתמורה, חיזבאללה אמור היה לשחרר בני ערובה אמריקנים. הכסף ששולם עבור העסקה אמור היה לעבור על ידי ה-CIA ללוחמי הקונטרס בניקרגואה שפעלו להפלת המשטר הקומוניסטי שנתמך בידי ברית המועצות. הפרשה נחשפה והבטא לדברי פודה את שירת הברבור של שיתוף הפעולה הישראלי-איראני. מאז הפכה איראן לאויב עיקרי של ישראל במזרח התיכון, וסללה בכך את הדרך לשיתוף פעולה בין ישראל למדינות המפרץ, כפי שבא לידי ביטוי השבוע. מחקרו של פודם מגלה כי ישראל קיימה קשרים גם עם סעודיה, החל משנות ה-60 של המאה הקודמת. החומר על הקשרים החשאיים בין המדינות מקוטע, ופודה מודה כי התקשה למצוא חוט מקשר בין עדויות שונות או לאמת דיווחים מסוימים. עם זאת, בכמה אפיזודות היסטוריות חלקו שתי המדינות אינטרסים משותפים, ונוצרה מעין ברית סמויה, כדברי פודה, בין ישראל לערב הסעודית נגד אויבים משותפים במערכת המזרח תיכונית. כך נוצרו קשרים עקיפים בין המדינות, וגם התקיימו כמה פגישות חשאיות. פודם מתאר כיצד דוד דייב קמחי, בכיר המוסד בפריס, העביר בשנות ה-70 מידע מודיעיני לטייקון הסעודי עדנן חשוג'י, המקורב לבית המלוכה. אחיינו ג'מאל היה העיתונאי שנרצח בקונסוליה הסעודית באיסטנבול בשנת 2018. המידע עסק בקומוניסטים ערבים שהתאמנו במוסקבה והתכוונו לפעול לערעור יציבות המשטר הסעודי. מידע נוסף ברוח דומה על קיומו של קשר להתנקש בחיי המלך פהד, הוא עבר מהמוסד לסעודים דרך ארגון מודיעין ערבי גם בשנות ה-80. מתחת לפני השטח התנהלו במשך תקופה לא קצרה חילופי מידע מודיעיני מוגבלים, מתאר פודה. לצד זאת, הוא מספר על קשר כלכלי עקיף בין שתי המדינות שנוצר לאחר מלחמת ששת הימים בעקבות כיבוש רמת הגולן בידי ישראל. ישראל שלטה אז על צינור שהזרים נפט מערב הסעודית ללבנון דרך ירדן וסוריה. בתיאום עם ארצות הברית היא הסכימה לאפשר את המשך הזרמת הנפט הסעודי בלי שתקבל תמלוגים על כך. מעיון בחומר הקיים הסיק פודה שיש כאן סיפור החמצה נוסף. סעודיה קיבלה את ישראל בגבולות 1967 והכירה בעקיפין ובאופן שקט בגבולותיה החדשים, אך ישראל בחרה להתעלם מכך. ערב הסעודית ניסתה כמה פעמים להתקרב לישראל ישירות או דרך ארצות הברית, אולם ההנהגה והמערכת הביטחונית בישראל המשיכו לדבוק בדימוי השלילי של הממלכה כאויב. ישראל לא הבינה את השינוי שהתחולל בעמדה הסעודית, ולכן פספסה את ההזדמנות ליצור קשר מעמיק יותר, אומר פודה. כך, בין היתר, לאחר המלחמה, הברון אדמונד רוטשילד נפגש בפריס עם חשוג'י כדי להסדיר פגישה עם המלך פייסל בריאד, שישמש מתווך בין יהודים לערבים. רוטשילד התבקש להצטייד במכתב המלצה מגולדה מאיר, ראש הממשלה, אבל חזר בידיים ריקות. ב-1969 התקבלה בישראל פנייה מפייסל לפתוח בהידברות כדי להגיע להסדר מדיני. אולי יצמח חזון ההידברות דווקא מהאפלה שבפינות האסלאם השונא את היהודים ואת היהדות? ציטט איש המוסד נחי כנבות מכתב ששלח לו קמחי, אולם לדברי נבות, לגישוש הסעודי לא היה המשך. ישראל החמיצה הזדמנות ליצור קשר ישיר עם ערב הסעודית שעשוי היה להוביל לפריצת דרך מדינית. דחייתה את החיזורים הסעודיים מפתיעה ומאכזבת, מסכם פודה. שינוי ניכר התחולל רק ב-2006 לאחר מלחמת לבנון השנייה, כשהאינטרסים המשותפים, המאבק נגד איראן, חיזבאללה והטרור, קרבו בין שתי המדינות. פגישתם של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ויורש העצר הסעודי בן סלמן שהתקיימה ב-2020, הוציאה את הקשרים האלה לאור. החודש אמר בן סלמן בראיון, אנחנו לא רואים בישראל אויב, אלא בעלת ברית אפשרית. הקשר החשאי של ישראל עם איחוד האמירויות שהחל בשנות ה-90, סיפק גם רגע היסטורי אירוני במיוחד. ב-2010 חוסל איש החמאס מחמוד אל-מבחוך במלון בדובאי, לפי פרסומים זרים בידי המוסד. מצלמות ההבטחה שעקבו אחר המתנגשים הותקנו שם שנה קודם לכן על ידי חברה ישראלית. השם החריג שבחרת לספר שלך מפילגש לידועה בציבור הוא גם מוטיב שחוזר כמעט בכל הפרקים. ישראל כפי שאתה רואה אותה היא פילגש או מאהבת, שמנהלת קשרים אסורים ובשדות זרים, לעתים מרוחקים. את הקשרים האלה אני מכנה תסמונת הפילגש, דהיינו, מתחת לשולחן, מזדמנים, לעתים קצרים אך אינטנסיביים. ישראל לא אהבה את המצב הזה, אולם נאלצה להסכין איתו. הכללים האלה הציבו את ישראל במצב של אחת שמעוניינים בקרבתה, אבל לא מוכנים להתראות עמה בפרהסיה. ולפי הכללים, אסור כמובן לפרסם את עצם קיומו של הקשר. הדלפה תחשב סוג של בגידה והפרה של כללי המשחק, והעונש, החשה במקרה הטוב וניתוק יחסים במקרה הרע. השמירה על החשאיות נותרה מרכיב עיקרי ביחסים מצידן של מדינות ערב בעוד ישראל, בדיוק כמו המאהבת או הפילגש, מעוניינת לתת להם פרסום. מה שדחף פוליטיקאים ישראלים להפר את הכללים האלה שוב ושוב. בתקווה להשיג רווח פוליטי מיידי גם במחיר של סיכון הקשר החשאי, פרס ובגין היו מדליפים סדרתיים. הדלפה אחת של פרס ב-1993 עלתה לו בקשריו עם המלך חוסיין. גם לשחוט נתניהו ושרון לא תמנו ידן בצלחת. הדיסקרטיים ביותר היו רבין ושמיר, שאפילו בזיכרונותיהם נמנעו מלכתוב דברים שהתגלו לימים. פודה לא המציא את ההקבלה בין ישראל לפילגש. זכות הראשונים שמורה לגיבורי המחקר שלו. הדוגמאות שהוא מביא בספרו רבות ומגוונות. מאיר עזרי ששירת באיראן בין שנות ה-50 ל-70, ואף היה שגריר ישראל באיראן, אמר כי פעילותנו בצורה חשאית וללא הכרה הייתה עבורי סיוט. דומה היה הדבר בעיניי לפרשת אהבים סוערת, כשהאהוב ואהובתו נאלצים לשמור עליה כשהיא חבויה מתחת לפני השטח. בדצמבר 1961 ערך ראש הממשלה דוד בן גוריון ביקור חשאי בטהרן. בפגישתו עם ראש ממשלת איראן, עלי אמיני, הסביר לו האחרון מדוע יחסי איראן-ישראל אינם יכולים לקבל אופן פומבי. תרשה לי לשמור את זה בינינו באופן חשאי. היחסים שלנו הם מקבילים לאהבה אמיתית בין שני אנשים, מבלי שיתחתנו זה עם זה. עדיף כך. שר החוץ האיראני, עלי חלטברי, הודה במועד אחר, כי העולם הערבי הוא האישה החוקית של איראן, ואילו ישראל היא המאהבת הצעירה. גם השאה נדרש לנושא בהזדמנות אחרת, והגדיר את היחסים עם ישראל כיחסי אהבה ממשיים מחוץ לנישואים. ב-1972, אחרי פגישתה של גולדה מאיר עם השאה, היא אמרה למשה דיין, מה דעתך על הרומן שלי עם השאה? אני חושבת שזה יותר מדי טוב. דיין, שידע דבר או שניים על רומנים מחוץ לנישואים, השיב, עדיף יותר מדי טוב מאשר יותר מדי רע. על הטורקים אמר בן גוריון כי הם תמיד התייחסו אלינו כפי שמתייחסים אל פילגש, ולא כפי שמתייחסים אל בן זוג בנישואים מוכרזים וגלויים. יהודה לויט, שמונה ב-1959 לקונסול ישראל בטורקיה, הוסיף על כך. הייתי אומר שאוהבים אותנו כמו שגבר אוהב את הפילגש שלו. מאוד אוהב להנות ממנה ולנצל אותה, אבל אינו רוצה להגיד לה שלום ברחוב. שר החוץ הטורקי בין השנים 1957-60, פטין זורלו, הגדיר את הקשר כיחסי אהבה ללא נישואים. ומשה ססון, סגן מנהל מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ, הסביר, נהנים מכאן ולא מפסידים דבר מכאן. הגנרל כמאל גורסל, שחולל הפיכה בטורקיה ב-1960, דימה את יחסי המדינות למצב בו גבר המאוהב באישה אשר מוקפת הרבה גברים. אם אני אגלה שאני אוהב את האישה, זה רק ירגיז את הגברים האחרים, ללא כל תועלת. דיפלומט טורקי אחר שנותר אלום, צוטט בספרו של פודקה אומר, גבר יכול לאהוב את פילגשו יותר מאשר את אשתו. אנחנו מעריצים את ישראל וחולקים עם האינטרסים משותפים, אבל הערבים המוסלמים הם המשפחה שלנו, ואנחנו צריכים להעמיד פסון. ירדן היא תופעה יוצאת דופן בהקשר של הרומנים החשאיים שניהלה ישראל. הסכם השלום עמה נחתם ב-1994, אך הסיפורים שמתלווים לקשר בין שתי המדינות עד אז, כפי שתעד פודה בכישרון רב, יוצאי דופן ולפעמים נראים כלקוחים מתוך סרט. הם מתחילים עוד לפני קום המדינה, כשבאמצע נובמבר 1947, כשבועיים לפני קבלת תוכנית החלוקה של האום, נציגי הסוכנות היהודית בראשות גולדה מאיר נפגשו עם עבדאללה מלך ירדן. עכשיו הבריטים עוזבים ואנחנו נשארים ביחד פנים אל פנים. ההתנגשות בינינו גרועה לשנינו, אמר להם. הצעתו הייתה חלוקה שבמסגרתה תקום רפובליקה עברית עצמאית בחלק מארץ ישראל, שתיכלל בתוך מדינה שהוא יעמוד בראשה. התנגדות הערבים לתוכנית החלוקה לא סייעה לקדם את התוכנית. ב-11 במאי 1948, ימים ספורים לפני הכרזת המדינה ופלישת צבאות ערב לישראל, עזרא דנין, ראש המחלקה הערבית של שירות הידיעות של ההגנה, וגולדה מאיר התחפשו לבעל ואישה, הוא בכובע פרוות שרקסי והיא בבגדי ערבייה, ועברו דרך חתחתים עד ארמון המלך באמן. גם בפגישה זו שהייתה אגומה על רקע ההבנה כי המלחמה בלתי נמנעת, הציע המלך מדינה אחת. הפעם כללה הצעתו אוטונומיה יהודית בחלק מהשטח למשך שנה, ובסיומה צירופה למדינה ירדנית, שם יהיו ליהודים נציגים בפרלמנט. ניפגש אחרי המלחמה, סיכמה מאיר. בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים נפגש המלך חוסיין, נכדו של עבדאללה, 33 פעמים עם נציגים ישראלים בכירים בחשאי. מהצד הישראלי השתתפו במפגשים עם חוסיין ועוזריו שרים בכירים כמו אבא אבן ויגאל אלון, הרמטכ"ל חיים בר-לב והיועץ יעקב הרצוג. ב-1973 נפגשו גולדה מאיר, משה דיין, הרמטכ"ל דוד אלעזר וראש אמן אלי זעירה עם המלך חוסיין למרגלות המצדה. המלך הגיע לשם במסוקו. דיין הפתיע את הנוכחים כשהציע למלך מסדרון יבשתי מירדן לירושלים ושליטה על המקומות הקדושים, אומר פודה. המלך הרהר קלות ודחה את ההצעה. אם לא אקבל את כל מה שכבשתם ב-1967, בתוך 48 שעות, ירצחו אותי, כך השיב. פרק חריג נוסף ביחסים החשאיים בין ישראל לירדן נרשם 10 ימים לפני פרוץ מלחמת יום כיפור, כשהמלך וגולדה מאיר נפגשו במתקן המוסד בגלילות. חוסיין לא רצה להצטרף למלחמה שתפרוץ, אך כדי שלא יואשם כי בגד בעניין הערבי, ביקש ליצור מראית עין של סולידריות ושיגר חטיבה ירדנית לחזית הסורית ברמת הגולן, אומר פודה. לדבריו, הוא הבטיח לגולדה כי ההתערבות הצבאית נעשית בשל לחץ ערבי וללא כוונה עוינת. מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר כתב בזיכרונותיו באירוניה: רק במזרח התיכון יעלה על הדעת שצד בסכסוך יבקש את רשותו של יריבו לעשות צעד מלחמה נגדו. העובדה שהעולם הערבי מאוכלס רובו במוסלמים ערבים שעוינים את התנועה הציונית ולימים את מדינת ישראל, הוציאה מכלל אפשרות כריתת בריתות בין ישראל לרוב עמי האזור. אולם מתחת לפני השטח ישראל ידעה למצוא מכנה משותף בדמות אינטרסים דומים ואויבים משותפים עם מדינות ומיעוטים במעגלים שונים מסביבה. ניתוח הקשרים החשאיים של ישראל עם מדינות ומיעוטים לאחר 70 שנה מגלה כי המדינאות הישראלית גילתה יצירתיות רבה בכל הנוגע לחיפוש בעלות ברית במזרח התיכון, אומר פודה. ישראל, לדבריו, גילתה ריאליזם מדיני ופרגמטיות אצל בעלי ברית אפשריים באזור. רשימת הקשרים החשאיים כוללת את ירדן, מרוקו, הכורדים בעיראק, המרונים בלבנון, הנוצרים בסודן, המלוכנים בתימן, איראן, טורקיה, אתיופיה, אומן וערב הסעודית. לצד זאת, ניהלה ישראל קשרים חשאיים גם עם משטרים שמוגדרים כאויב, ובכללם מצרים הנאצריסטית, סודן, איראן לאחר מהפכת חומייני, וכן סוריה ועיראק. ברקע לאלה היה הרצון להוריד את מפלס העוינות ואף להגיע להסדר, לצד אספקה של נשק וסיוע ליהודים המקומיים. יש לנו אינטרס לפעול נגד התזה שאנחנו גוף זר באזור, וטוב יהיה להוכיח כי המזרח התיכון איננו עשוי מקשה אחת, כך אמר ב-1966 ראש המוסד מאיר עמית, כאשר נדרש להסביר לראש הממשלה לוי אשכול את ההיגיון בעזרה ישראלית לקורדים בעיראק. יש בו מסכת מגוונת של עמים, דתות וקבוצות אתניות המבקשות עצמאות, כך הוסיף. במזרח התיכון היה גם פסיפס של עדות ומיעוטים, דתיים ואתניים, אשר יכלו להלכה להיות בעלי ברית של היהודים, אומר פודה. הרומנים, הנוצרים המרונים בלבנון, החל עוד לפני קום המדינה. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, אף דנו הצדדים בקידום ברית ציונית מרונית, כדברי פודה, שמבוססת על חלוקה משולשת, לבנון לנוצרים, פלסטינה ליהודים וסוריה למוסלמים. הרעיון נותר על הנייר בלבד, אך הקשר עם המרונים נמשך עד שהתפוצץ במלחמת לבנון הראשונה. מערכת היחסים הזאת הייתה קשר הדדי שכל צד בו ביקש לנצל את הצד האחר כדי לממש את האינטרסים שלו, אומר פודה. המרונים ביקשו את עזרת ישראל בסילוק הסורים והפלסטינים ובביצור שלטונם בלבנון. הישראלים ביקשו להרחיק את הפלסטינים מהגבול בלבנון ולהקים ממשל נוצרי, שיחתום על הסכם שלום עם ישראל. הקשר הזה הוא סיפור של כישלון, כדברי פודה. אבל גם כישלונות היו חלק ממערכת היחסים החשאית שניהלה ישראל לאורך שנותיה. ב-1 בספטמבר 1982 נפגש ראש ממשלת ישראל מנחם בגין עם בשיר ג'מייל, המנהיג הלבנוני הנוצרי שנבחר לנשיא לבנון. הפגישה שאותה תיאר ג'מייל כדבר הגרוע ביותר שקרה לי בחיים, התקיימה במטה רפאל בעכו, משום שבגין נפש שם עם אשתו, אליזה, במלון שהיה בנהריה הסמוכה. מאבטחיו ערכו סיבובי התחמקות שהפכו נסיעה של 10 דקות למסע של 40. למרות זאת, לאחד הכתבים נודע שהוא חמק ממלונו בלילה לכמה שעות. חנה זמר, עורכת דבר, פרסמה באותו החודש מאמר תחת הכותרת כגנבים בלילה. וכך היא כתבה, ג'ומאיל מעולם לא היה נבחר כנשיא לבנון אלמלא הקיפו את בירות הטנקים והתותחים של צה"ל, אבל כאשר ראש הממשלה של המדינה, אשר הצבא הזה שייך לה, רוצה לזכות במפגש עם הנשיא, הוא צריך לעשות זאת בחסות החשיכה. איזה ביזיון. כשביקשו מבגין לאמת את המידע, הוא ענה במשפט שנכנס מאז לספרי ההיסטוריה. לא שואלים ג'נטלמן איפה הוא היה בלילה. שבועיים לאחר מכן נרצח בשיר. מיד אחר כך, הפלנגות, ארגון הגרילה הנוצרי, ביצעו טבח במחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון לעיני חיילי צה"ל. מיעוט אחר שעמו קשרה ישראל קשרים היו הקורדים, מוסלמים סונים בדתם, אך מיעוט אתני בקרב שכניהם הערבים, הפרסים והטורקים. ראש המוסד בשנות ה-60 מאיר עמית הסביר בספרו האוטוביוגרפי את האינטרס הישראלי בקשר הזה. וכך הוא כתב, חיזוקם יביא להחלשת העיראקים. אם נצליח לקנות אחיזה בקרב המורדים הקורדים, תהיה לנו תצפית מצוינת אל תוך עיראק, ומבחינה מודיעינית זו תרומה שלא תסולה בפז. בהמשך לדבריו, אם ישתלבו הקורדים בשלטון המרכזי בעיראק, נוכל לקנות באמצעותם השפעה בבגדד, ואולי לרכך במשהו את העוינות כלפינו, ולהחליש את זיקתה הערבית של עיראק. פודה מונה סיבה נוספת לרומן בין ישראל לקורדים. הדמיון בין המאבק הקורדי נגד עיראק, והמאבק של התנועה הציונית נגד הערבים. תפיסת מיעוטים מול רבים, הוא מכנה זאת, הוא מסביר. משחק מילים שמצרף בין שני אלמנטים בתפיסת עולמם של העושים במלאכה הקורדית. שני מיעוטים לא ערביים שמוקפים ברוב ערבי. יעד נוסף לרומן חשאי שניהלה ישראל כונה ברית הפריפריה. בהגדרה הזו נכללו מדינות מוסלמיות לא ערביות כמו טורקיה ואיראן. מדינות ואזורים נוצריים כמו אתיופיה ודרום סודן, ומדינות ערביות כמו תימן, מרוקו ועומן. דוד קרון, ראש שלוחת המוסד באיראן בשנות ה-60, אמר בהקשר זה. מאז היווסדה, חיפשה התנועה הציונית בעלי ברית מבין תושבי האזור. התפיסה הייתה שמה שיוציא אותנו מהבדידות הוא בעלי ברית שאינם מאושרים מהרוב הסוני. כך נגררה ישראל להתערבות במלחמת האזרחים בתימן שפרצה ב-1962. מצרים וברית המועצות תמכו בצד הרפובליקני שביצע הפיכה והכריז על רפובליקה. ירדן, ערב הסעודית וכן בריטניה וישראל בחשאי תמכו במלוכנים. 14 טיסות יצאו מתל נוף לתימן. ישראל הצניחה כלי נשק וציוד למורדים במבצעים שכונו רוטב ודורבן. מה לישראל ולמלחמתם של התימנים? האינטרס הישראלי היה להטיש את הצבא המצרי במלחמה בתימן, הרחק מגבול ישראל, ולהקטין את הסיכוי למלחמה בבית. השבוע הזכירו שוב את הביטוי השחוק מזרח תיכון חדש. בספר אתה כותב כי בכל הקשור לעולם שמתקיים מתחת לפני השטח, אין בכך חידוש. גם אם מקבלי ההחלטות ומרבית הציבור היהודי לא ראו את ישראל כחלק מהמזרח התיכון, הרי שהיא נהפכה מהר מאוד לשחקן מזרח תיכוני שממלא תפקידים חשובים במערכת האזורית. בזמנים שונים ובנסיבות מגוונות ישראל חוללה שיתופי פעולה בין ערביים, פלגה בין מדינות ערביות, שימשה גורם מאזן במערכת וטיווחה בין מדינות מזרח תיכוניות לארצות הברית. שחקנים במזרח התיכון גילו בעוצמותי הנכס שאפשר להשתמש בו לקדם את האינטרסים שלהם. החיסרון הגדול מבחינתה של ישראל היה שהשימוש בנכסיה היה יכול להיערך אך בסתר. האם נוכח הפומביות שניתנה בשנים האחרונות לקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות, בחרן, סודן ומרוקו, ישראל כבר לא פילגש? ישראל הופכת לידועה בציבור, ואפילו לפרטנרית. יותר ויותר מדינות ומנהיגים באזור מוכנים להודות בפומבי בקשרים האלה, אבל התהליך הזה עדיין רחוק מסיום. כמה שחקנים עדיין מעדיפים לקיים קשרים בחשאי. פומבית ישראל היא אויבת, אך מאחורי הקלעים קורה המון. כתבתו של עופר אדרת, הקריין גבי ינון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.